טוב, בשבוע שעבר דיברנו על, סיכמנו, ניסינו לסכם את תקופת ממלכת שלמה, את המהלך הגדול ששלמה החל בו, והתחלנו גם להיחשף אל המחירים הכבדים שהיו כרוכים בתוך, בתוך המהלך הזה. וכמו שראינו בעצם, אותה השפעה, אותו מקום, שנתן שלמה לאומות העולם. תודה, יש לי כאן, תודה רבה. תודה רבה. כן. המחירים מתחילים להיות משמעותיים, ואולי הדבר שהכי מבטא את, את המתח הזה זה רצף הפסוקים בפרק י' מפסוק מפסוק י' ח' נגיד, בואו נקרא אולי קצת. ויעש המלך כיסא שן גדול ויצפה זהב מופז, שש מעלות לכיסא וראש עגול לכיסא מאחריו וכו', ושנים עשר אריות וכל כך. פסוק כ"ג, ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לאושר ולחוכמה, וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן אלוהים בליבו. באמת זה, זה נראה שזה עובד, וכל הארץ מבקשים את פני שלמה, והם המביאים איש מנחתו, כלי כסף וכלי זהב וסלמות ונשק וסמים וסוסים ופרדים דבר שנה בשנה. ולסוף שלמה רכב ופרשים, והיו לו 1,400 רכב ו12,000 פרשים, וינחם בערי הרחב וימלך בירושלים, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים ואת כשקמים אשר בשפלה לרוב, ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סוחרי המלך ייקחו מקווה במחיר. בקיצור, עוצמה אדירה של אימפריה כזאת, שזה נראה שזה עובד. אבל יחד עם זה, כבר התחלנו בפעם שעברה להיחשף על המחירים שיש בדבר הזה, אל המחירים הכבדים, אל חירם מלך צור שלא כזה מרוצה, וגם אל בת פרעו שמתחילה לא להיות מרוצה ולנסות להשפיע ולנהל מדיניות עצמאית. היא לא מסכימה להישאר במקום ששלמה ייעד והקצה לה שם בירכתי עיר דוד, אלא היא מתעקשת להיות מעורבת בניהול הממלכה, ואולי גם בניהול בית המקדש, מה שחזל רמזו במדרש שלהם, שהיא בעצם מנעה את פתיחת המקדש בתאריך ששלמה רצה לפתוח. היא עקבה את שלמה, היא הרדינה אותו, וכן על זה הדרך. וכל הדברים האלה בעצם מיד כתובים בפרק י' א', והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות, ואת בת פרעו, מואביות, עמוניות, אדומיות, צדוניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר אדוני בני ישראל, לא תבואו בהם, והם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. איך מבינים את הפסוק הזה? רבותיי, מה שנקרא א' ב' או דבר בסיסי בלימוד תנ"ך. כן, שלמה, מה זאת אומרת אהב? זה מין, זה נראה כביכול כמו תיאור של אחשוורוש, הדבר הזה, חס וחלילה. כן? כשהמלך שלמה אוהב נשים רבות, הכוונה, השיטה, שיטת המלכות של המלך שלמה, היא כזאת שהוא נותן מקום לנציגי אומות העולם בתוך העניין פנימה. ברור שהוא גייר אותם, ברור שהוא התחתן איתם וגייר אותם וכו', אבל השיטה שלו הייתה כזה מין, הרי אנחנו מבינים את זה שלעתיד לבוא, לעתיד לבוא, אנחנו מדברים על זה גם היום, כן? הוא מלא הארץ דעה את השם. כל העולם יהיו בחינת ישראל, וישראל יהיו בחינת כהנים, והכהנים יהיו בחינת נביאים וכו' וכו'. עליית מדרגה. אז זה בעצם המקום ששלמה נמצא בו מבחינתו. שלמה הוא אוהב את אותן נשים, הכוונה כמובן נשות, נשים מבתי המלוכה, כלומר הוא נותן, בדיוק כמו שעשה עם בת פרעו, עם מצרים, הוא מנסה לעשות עם האומות כולם. כל אומה שתגיע אל המלך שלמה, היא תמצא שם נציג או נציגי השאלה בתוך, כלומר כלל ישראל הוא איזה מין זר אנפין של האנושות כולה. כמובן אותן נשים המגוירות, זה לא שהוא אהב אותם בגלל אותם, אלא הוא על פי השיטה שהוא בעצם מייסד, זה הכיוון. והכתוב כאן אומר שזה בניגוד למה שכתוב בתורה. כלומר, התורה ציוותה עלינו גם כשרוצים להשפיע על אומות העולם, זה נעשה באיזשהו ריחוק מסוים. כמו שיש ראש ויש גוף ויש צוואר באמצע. ושלמה כאילו ויתר על הצוואר. חיבר את הראש ישר עם הגוף. כן? בהם דבר שלמה לאהבה. התוצאה היא פסוק ד' והיא לעת זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים. ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו. אחי שלמה עבד עבודה זרה חס וחלילה, מה פתאום? לא יעלה על הדעת. כתוב כאן מדויק, לא היה לבבו שלם. הכוונה היה כאן, יש כאן איזה מחירים שצריך לשלם, אתה נאלץ להיות קצת, להתפשר, כי יש כאן איזה כל מיני, נכנסת כאן איזושהי תרבות זרה, יש כאן איזושהי השפעה, במקום, שלמה בתכנון שלו היה, שרק הוא יכניס אותם פנימה, אבל הוא בעצם דרכם ישפיע החוצה. אבל התברר שזה לא one way ticket, זה לא רק כרטיס בכיוון אחד, אלא יש גם כרטיסים בעוד כיוון, ונכנסים מבחוץ פנימה כל מיני השפעות זרות. בימי שלמה זה בקושי היה מורגש, זה היה מינורי מאוד, אבל הזרעים האלה נזרעו והלכו והתפתחו להם, עד שבסופו של דבר הם התפרצו בדמות עבודה זרה בשלמים יותר מאוחרים, בממלכת, בעיקר בממלכת ישראל. לכן הכתוב כאן דן את שלמה לחומרה, יש כאן פסוקים שמסתרים אחד את השני, נכון? והיו את זקנת שלמה, נשאל איתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אליו כבב דוד אביו. כלומר, הוא לא היה כמו דוד, לא היה צדיק שלם כמו דוד. אז אנחנו מבינים שהחטא כאן הוא באיזה רמה, משהו מאוד מאוד גבוה, משהו, חוסר שלמות. ופתאום פסוק אחר כך, והיה לו שלמה אחרי השטורת אלוהי צידוני ואחרי מלכום שיקוץ המונים, כאילו זה נראה שעובד עבודה זרה. כמובן ש... ככה מפרשים חז"ל במסכת שבת, איך, אבל הם מפרשים פה סתירה בפסוקים, לפני חז"ל זה סתירה בפסוקים, אם הוא עובד עבודה זרה, מה שייך להגיד, זה כמו בן אדם שהוא לא עלינו, כן, רצח, עבודה זרה זה כמו רצח, כן? אז אומרים עליו, תשמעו, הוא לא מתכוון, הוא לא התכוון לגמרי במנחה, הוא לא היה, כוונתו לא הייתה שלמה בתפילת מנחה של ערב שבת. מה שפה מדבר עליו, הוא רצח, מה אתה מדבר איתי על כוונתו לא הייתה שלמה? אתה דבר כאן, אם אתה טוען ששלמה עבוד עבודה זרה, אז מה זה הפסוק הזה קודם? לא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו. זה ברור שלא מדובר פה על עבודה זרה, אלא הכתוב בעצמו אומר, לפי הציפיות משלמה, ולפי המהלך שהוא הלך בו, ולפי המתח הגבוה שהוא נמצא בו, הסטייה הדקה הזאת, אותן השפעות תרבותיות זרות ששלמה נתן להם לחדור לתוך הממלכה, ברמת המתח ששלמה נמצא בה, היא כמו עבודה זרה מבחינתנו, כן? כדי שאנחנו נבין את זה אלפי שנים אחר כך ונקבל את הראש המתאים, אז אנחנו, הכתוב מכתיב שזה בעצם כמו עבודה זרה. כלומר, קודם כל הכתוב אומר מה היה, שזה היה חיסרון בשלמות, ומיד אחר כך הכתוב אומר, ועבורנו, אנחנו שכבר התחושות שלנו כבר הן גסות, אנחנו לא מבינים, זה כאילו עבד עבודה זרה. אבל זה עבודה זרה של שלמה. כלומר, זה היה משהו זר אצל שלמה, ברמות המתח האלו, זה כמו קור גרעיני. כן, אם אתה שוקל פיסטוקים בשוק, עוד 100 גרם, פחות 100 גרם, בסדר, לא קרה שום דבר, זה אולי צריך לשלם קצת יותר כסף, עוד 20 אגורות, אבל אם אתה שוקל אורניום מועשר, ושמת שם משהו לא במקום, אז זה נפקמינה אדירה לאנרגיות שיכולת להשתחרר לא במקום. פה עוסקים יעלומים, אתה שוקל יעלומים, אז לא, 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 נסתדר, כל יעלום, פה נופל יעלום, מיד כל היעלומנים על הרצפה, מחפשים אותו, נכון? זה הכל תלוי באיזה רמות אתה עוסק. שלמה נמצא ברמת מתח הגבוהה ביותר. כל טעות שמה היא טעות בליבת הכור הגרעיני. בליבת הכור הגרעיני והיא הרסנית. ולכן, מכיוון שנכנסו השפעות זרות, בגלל העובדה ששלמה דן את התקופה ההיסטורית שהוא נמצא בה, כבעצם שיא ההיסטוריה, ולכן הוא הרשה לעצמו ללכת למקומות שבהם התורה אמרה, אל תתקרב, כי הוא אמר, התורה דיברה עם מציאות רגילה. אבל אנחנו כרגע בעצם עברנו שלב, התקדמנו לשלב אחר, שלב שבו הירח הוא בשלמות, חיים הסיירה בשלמות וכו'. הדברים האלה בסופו של דבר התבררו כמקדימים את זמנם, והראייה של הקדמת הזמן, אלה הם ההשפעות הזרות שהחלו לחלחל אצל שלמה לעת זקנתו, כשמבחינתנו זה נראה כעבודה זרה, והנה הכתוב מסביר מה היה כאן. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בהר אשר בפני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני עמון, וכן עשה לכל נשם הנוכריות מקטירות ומזבחות לאלוהיהן. הוא בנה או לא בנה? לא בנה. הוא אפשר להם לבנות ולא מחה. נתן להם איזה מין, הם ניהלו כאן איזה מדיניות עצמאית, אותם עובדות עבודה זרה, ניהלו כאן איזושהי מדיניות עצמאית של עבודה זרה, ושלמה לא מחה בהם, כן? תחי שלום. מה?
למה?
מה זה?
מסבירים למה
הוא
לא מחה בהם?
כן, הנה, לעת זקנתו, לעת זה, הוא, כן, אתה מתחיל לשלם את המחירים. והם, כן, עכשיו תתחיל מה, תגרש אותה, אז זה אומר שעכשיו אתה עושה משבר בינלאומי עם עמון, עם מואב, עם זה, אתה מתחיל עכשיו פה איזה, לפתוח פה איזה חזית. נעלים עין, יאללה, תעשה את הזה שלה, לא נורא, לא, נעלים עין. כן, לכן כתוב, אז יבנה ולא אז בנה. לא שהוא בנה, אלא כאילו כל מי שיכול למחות בחברו ולא מוכר, הדבר נקרא על שמו. ועוד פעם, ויתענף אדוני בשלמה, כי נטה לבבו מהאם אדוני אלוהי ישראל נראה אליו פעמיים. נטה לבבו, זה כזה משהו עדין, איזה נטיית לב. אם מדובר פה על עבודה זרה, אפשר לדבר פה על נטיית לב, מה זה שייך? אלא עוד פעם, הכתוב מאמת אותנו עם המתח הזה, שלמה הוא צדיק, שלמה הוא אהוב השם מכף רגל ועד ראש, מיומו הראשון עד יומו האחרון. אבל בתוך המדיניות ששלמה מנהל, ישנם מחירים. ובתוך המדיניות ששלמה מנהל, האנשים האלו שהוא הכניס אותם לעם ישראל וגייר אותם, אבל הם לבבם לא היה שלם, והם איתו את לבבו, והם התחילו כאן לנהל מדיניות עצמאית, ולפי המתח ההיסטורי ששלמה נמצא בו, אז הכתוב מתאר את זה בצורה מאוד מאוד חמורה. יפה. עכשיו אנחנו צריכים לנסות להבין מה קורה כאן. יש כאן כמה פסוקים, ארבעה פסוקים, שנקרא אותם מיד אחר כך, נדלג לפסוק כ"ו בפרק י"א, כדי להבין את התמונה השלמה. ויאמר אדוני לשלמה, קודם כל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נגלה לשלמה גם פעם שלישית. יער אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת, פרק י"א, פסוק י"א. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר היית זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותיי, אשר ציוויתי עליך, קרוע אקרא את הממלכה מעליך, ונתתי על עבדיך. אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך, מיד בנך אקראנה. רק את כל הממלכה לא אקרא, שבט אחד אתן לבניך, למען דוד עבדי ולמען ירושלים אשר בחרתי. אז בוא נגיד ככה, הפתרון הזה שהקדוש ברוך הוא מציע כביכול לשלמה הזה, הוא לא מובן משום מקום. לכאורה. כן? קודם כל מובן אפשר. אם שלמה הוא עושה את הרע, אז צריך להדיח אותו כבר עכשיו, חבל כל דקה. נכון? דבר שני, למה להשאיר לשלמה שבט אחד? עכשיו, גם, אנחנו גם מכירים את ההמשך. איזה שבט משאירים לשלמה? יהודה ובנימין, כלומר מרכז השלטון, מרכז המקדש, הכל נשאר אצלו, הכל נשאר אצל שלמה. אז מה בדיוק העניין כאן? מה הטריק לגבי? או שאנחנו היינו מצפים שפשוט הקדוש ברוך הוא ידיח את שלמה, יחליף אותו, יביא מלך אחר. ודבר נוסף, כלומר, כן, נכון, בדיוק, נכון. ודבר נוסף, תראו, בחינוך ילדים תמיד אומרים שהעונש, שנותנים עונש, לא תמיד, לא צריך לרוץ את עונשים כל היום, אבל אם כבר נותנים עונש לילד, העונש צריך להיות קשור למעשה. בסדר? העונש צריך שהילד יבין קשר לוגי בין המעשה שהוא עשה לבין העונש שהוא חטף. הקשר צריך להיות גם מבחינת הסמיכות המאורעות. אתה לא יכול לבוא לילד ביום שישי ולהגיד לו, אתה זוכר שביום ראשון חטפת לאמא? עכשיו בום, בוא תקבל סתירה. הוא לא זוכר, כבר מאז עברו 200 שנה. העונש צריך להיות קשור למעשה. אם זה... לא לכם את השיעורים, טוב, אז היום תשב בבית וגם תכין גם את השיעורים שלך וגם תעזור לאחותך להכין שיעורים. אז אני מבין שיש כאן משהו שקשור אחד לשני, בסדר? צריך שיהיה קשר לוגי, אחרת זה סתם, אחרת זה לא עונש, זה נקמה. וכתוב בתורה, לא תיקום ולא תיטור, אני שמח לבשר לכם שזה גם כלפי הילדים של האדם, לא רק כלפי אנשים אחרים, גם כלפי הילדים של האדם. מה הקשר בין העונש לבין המעשה ששלמה עשה? כלומר, מילא אם, לא יודע, שלמה היה מתעלל בעם ישראל, היה מתעלל, אז הכתוב אומר, טוב, מגיע לך עונש, אני לוקח לך חלק מהעם. אתה לא היית מלך טוב. התעללת בהם, התנהגת כלפיהם לא יפה, אני אקח לך חלק מהעם. העונש מובן. אבל העונש, המעשה ששלמה עשה, הוא חטא, הוא כאילו ברמה, באיזשהו מקום, הייתי כמעט אומר, בן אדם למקום. מה הקשר בין החטא לבין העונש? מה זה מועיל? הדבר הזה? מה, 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 מה הרעיון כאן? שאלה ברורה? טוב. אז כדי לנסות לענות על השאלה הזאת, אנחנו נדלג לפסוק כ"ז. ונקרא את פרק י"א מפסוק כ"ז עד הסוף. בסדר? יש כאן באמצע הפסוקים, תקראו, כרגע לא, לא, לא קשור אל המהלך שלנו. וירבעם בן נבט אפרתי מן הצרדה, ושם אמו צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, וירם יד במלך. וזה הדבר אשר הרים יד במלך, שלמה בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. והאיש ירבעם גיבור חיל, וירם שלמה את הנער כי עושה מלאכה, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. אולי רק לפני שנמשיך, נסביר. ירבעם מרים יד במלך שלמה. והכתוב גם אומר את הסיבות, שתי סיבות מדוע ירבעם מרים יד במלך שלמה. בואו ננסה רק להבין את המשמעות של הדבר הזה. המלך שלמה, שכל העולם בא לשמוע אותו, יש פה קואליציה גמורה, גמורה, שכאילו מי יכול להרים את ה... מי יכול לדבר נגד שלמה? ירבעם מוכיח את שלמה, והוא מוכיח אותו על שני ימים צודקים. מה הם? הראשון, שהוא בנה את המילו, והשני, שהוא סגר את פרץ דוד אביו. בואו נבין מה זה כל אחד, מה זה לבנות את המילו. הזכרנו, בת פרעה מסרבת, המילו זה מילוי, כן? תחשבו שיש לנו גם היום, יש לנו את עיר דוד, נכון? עיר דוד זה כתף, זה רכס, ואז יש גיא, מה שקוראים... מה? כן, העוקף הזה של קדרון, אני לא יודע, זה קדרון, והר הבית.
זה האופל,
משהו. האופל, כן. והר הבית. ובית המלך נמצא באזור העיר העליונה, סמוך לבית המקדש, מחובר, יש גשר, אבל בת פרעה נמצאת בעיר דוד, כן? הוא שם אותה שם, ראינו את הפסוק הזה לפני שבועיים. כי אבא שלמה אמר, שלא תשב לי, אולי ננסה למצוא את הפסוק הזה עכשיו, כי זה פסוק חשוב מאוד. נדמה לי שהיה בדברי הימים, כמדומני, רק שנייה, אם ילך ילך, אם לא אז לא. כן? איך? או, שריך. הנה, הנה, יאללה, בדיוק. ואת בת פרעה העלה שלמה מעיר דוד לבית אשר בנה לה. כי אמר לא תשב אישה לי בבית דוד מלך ישראל כי קודש שמה אשר בא אליהם ארון אדוני. כלומר הוא בנה לה עוד בית אפילו לא בעיר דוד. זה שבת פרעה התחתנתי איתה זה מהשיקולים האסטרטגיים וכו' וכו' וכו', אבל אני לא רוצה שתהיה חלק מהמערכת הקדושתית כאן של זה, אפילו בעיר דוד הוא לא שם אותה. בסוף ימיו היא מתה את לב אבי, לא מסכימה, אבל אתה פתאום אני לא מסכימה, אתה שמת אותי בצד, היא עולה לעיר דוד חזרה, ולא רק שהוא על עיר דוד, אלא היא מבקשת לו לבנות את המילו, לחבר לה את עיר דוד מנהר הבית. פיזית, אבל זה לא רק פיזית, זה מנטלית, זה פנימית, היא רוצה להיות מעורבת. והוא הולך על הדבר הזה, ומעביד את ישראל, אחרי שישראל עובדים לבנות את בית המלך. ואחרי שהם עובדים בבית המקדש, הוא נותן להם עוד פרויקט, אבל הפעם הפרויקט הוא בשביל בת פרעה. אומר ירבעם, מי יתיר לך? מי יתיר לך להעביד את עם ישראל בשביל בת פרעה? בשביל בית המקדש אנחנו מוכנים לעבוד. גם בשביל בית המלך אנחנו מוכנים לעבוד, בשביל בת פרעה אנחנו לא מוכנים לעבוד. בשביל השיגונות שלה, המילו הזה שלה. זה פעם אחת. ופעם שנייה שירבעם מוכיח את שלמה, זה שהוא סגר את פרץ עיר דוד אביו. מה זה? לא, זה עיר דוד, עיר המלוכה. לדוד היה, הוא בנה את עיר דוד, הייתה כמו איזה חומה כזאת, אבל הוא בחומה הזאת הייתה פרצה בחומה. בעצם הפרצה בחומה, מה היא מבטאת? מבטאת את העובדה שדוד משאיר איזה מקום שאיננו אפשר יהיה לברוח. כלומר, יש כאן איזה מין הביטחון הוא לא מופרז, לא, זה לא שאנחנו, זה אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שאולי אנחנו נעשה את הרע בעיני השם, ואנחנו נצטרך להימלט מן העיר, אז הנה יש כאן איזה פתח, פתח מילוט, כן? שלמה סוגר את זה. כחלק, מה? כן. בנה את המילוט וסגר את פרץ עיר דוד אביו. בסדר? כלומר, שלמה בעצם אומר, זהו, אנחנו כאן. אנחנו, זה סוג של איזה, זהו, אנחנו בטוחים במקום שלנו, אנחנו יותר, הוא נזוז מכאן, לא תהיה גלות, אני הגאולה, הסופית והאחרונה. אנחנו אמרנו, באמת, שלמה בעצם, ככה הוא מבין את התקופה ההיסטורית שלו. לא ממקום של גאווה משהו, ככה הוא מפרש, וגם היה סיכוי כזה, שזה באמת יהיה כך. אבל ירבה אומר לו, זה יותר מדי. זה כאילו ביטחון מופרז. אז ירובעם הוא איש, חז"ל מדברים עליו, בשלב הזה הוא עדיין לא רשע, חז"ל מדברים עליו דברים נוראים ואיומים מבחינת הגדולה שלו, שהוא היה תלמידו של אחיה השילוני, וכל חכמי ישראל דומים בעיניהם כעשב השדה, לא סתם הוא קיבל את התפקיד הזה. והדבר הזה, הדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי, בעובדה שירובעם לא מתבייש להוכיח את שלמה, והתוכחות שלו כאן הן צודקות. שלמה כאן טעה. זה ששלמה בנה את המילו, זה היה נכון. לתת לבת פרעה כזה מקום. זה שהוא סגר את פרץ עיר דוד אביו, זה היה יותר מדי. היה צריך להשאיר שם איזה פתח כדי לקחת את האפשרות שאולי איזשהו צורך לברוח. זה משאיר לך, עכשיו, שהוא סגר את פרץ עיר דוד אביו, זה חלק ממהלך שלם, אתם זוכרים, הוא גם ירבה סוסים, הוא הקים ערי רכב, זה כל המעבר של שלמה מהמקום הזה, מהמקום הזה הנייד, מהמקום ש, ש, שהוא מאוד מאוד תלוי בשם יתברך, במקום מאוד בטוח, מקום, סליחה, מאוד בטוח, מקום מאוד, כאילו צבא קבע וכן זה הדרך. שני הדברים האלו, ירבעם מוכיח את שלמה. עדיין לא ענינו על השאלה שהייתה, פתחנו כאן את כל הסיפור, אז מה מועיל כל הסיפור של קריאת הממלכה? למי זה תורם משהו? ומה הקשר בין זה לבין החטא של שלמה. בואו נמשיך. ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקראיה 12 קרעים. ויאמר ירבעם, קח לך 10 קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 השבטים. השבט האחד יהיה לו למען עבדי דוד, ולמען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה, מכל שבטי ישראל. יער אשר עזבוני, והשתחוו לאשתורת, אלוהי צידונים, לכמו של אלוהי מואב, ולמלכום אלוהי בני עמון, ולהלכו בדרכי, לעשות הישר בעיניי, וחוקותיי ומשפטיי כדוד אביו. כן, גם הפסוק הזה מוכיח שזה את דברנו. על מי הוא מדבר הפסוק? על שלמה? בסוף הוא מדבר על שלמה, כדוד אביו של שלמה. אבל כל הפסוק מדבר בלשון רבים. ויעזבו, וישתחוו, כאילו הפסוק חוזר עוד פעם לנשים, לא לשלמה. ולא יקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו, למען דוד עבדי אשר בחרתי אותו, אשר שמר מצוותיי וחוקותיי. ולקחתי המלוכה מיד בנו, ונתתי עליך את 10 השבטים. ולימות הם שבט אחד, אמר להיות מיר לדוד עבדי כל הימים, לפני בירושלים, העיר אשר בחרתי, ושום שמי שם. ואותך אקח ומלכת בכל אשר תאבי נפשך, והיית מלך על ישראל. והיה, אם תשמע את כל אשר הצביך, והלכת בדרכי, ועשית הישר בעיניי, לשמור חוקותיי ומצוותיי, כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך, ובניתי לך בית מאמן, כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל. וענה את זרע דוד למען, זאת אחלו כל הימים. ויבקר שלמה להמית את ירובעם ויעקב ירובעם ויברך מצרים ולשישק מלך מצרים, ויהי במצרים עד מות שלמה, ויתר דברי שלמה וכל אשר עשה וחוכמתו, הלאו הם כתובים על ספר דברי שלמה, והימים אשר מלך שלמה בירושלים על כל ישראל 40 שנה, וישכב שלמה לרבותיו ויקבר בעיר דוד אביו וימלוך רחבעם בנו תחתיו. כן. אז כאן הפסוקים קצת פותחים לנו איזשהו פתח יותר להבין מה בעצם קורה כאן. תראו, אנחנו הרי גם תוך כדי לימוד תנ״ך מנסים גם ללמוד כלים בלימוד תנ״ך, ואנחנו מאוד אוהבים שהתנ״ך הוא מפרש את עצמו. יש פרשנים שהתנ״ך מפרש את עצמו. התנ״ך מפרש את עצמו בכל מיני דרכים. לפעמים זה על ידי הקבלה, אותם מילים, אותם משפטים שמופיעים בפרק אחד ובפרק אחר, בעצם רומזים לנו להשוות בין הפרקים וללמוד באחד מן השם. ולפעמים זה על ידי משל או מעשה שנעשה, דרך המעשה הזה אנחנו בעצם מבינים מה הייתה כאן הכוונה. אז גם פה יש לנו מעשה. יש הרבה דיבור, אחיה מדבר עם ירובעם, אבל יש מעשה שאחיה עושה. כן. עכשיו בואו ננסה להעמיק במעשה הזה. ירובעם הולך, פוגש את אחיה. אחיה רואה שהוא לבוש, ירובעם לבוש שמלה חדשה, הוא לוקח את השמלה וקורע אותה ל... 12 קרעים. מה הוא אומר לו? מה? 10 מה? קרעים. מה זה אומר? מה? כן, זה בואו מסוגע, אבל מה זה אומר שזה 10 קרעים? אבל אני יכול להגיד לו, תיקח לך 10 חלוקי נחל. קח לך 10 עצים, קח. קח לך 10 חליפות שמלות. למה זה 10 קרעים?
אולי אבלות? ניתוק.
אבלות, ניתוק. בעצם, בעצם...
זה מבטא את היחס של עם ישראל בתוך עצמו, בין השלטים.
בדיוק.
ושלמה בעצם לא הצליח לאחוד את כל האחר.
אבל גם ירובעם לא הצליח. זה בדיוק העניין. כלומר, אחיה בעצם, אומר לירובעם, אתה לא הולך להיות מלך כמו שהיה שלמה, אלא כל המלכות שאתה עכשיו רואה, שהיא שלמה, הולכת להיקרה. ואתה תהיה אחראי על חלק, והם יהיו אחראים על חלק. אבל זה זמני, וזה גם, הזמניות כאן היא לא העיקר, אלא האיכות כאן היא העיקר. ברגע שאתה ממנה שני מלכים, שזה מה שכתוב כאן בעצם, שכל אחד מהם אחראי על חלק, בעצם מה אמרת? שאין מלך. אם יש שני מלכים, זה בעצם אומר שאין מלך, כי כל המהות של מלך זה מונוליטי, זה שיש אחד כזה. אבל אם יש שניים, אז זה כבר לא מלכים, מה זה? ראשי עיר, כל איזה מנכלים, מה שתקרא לזה. כלומר, אחיה השילוני לא אומר לירובעם, אתה עכשיו הולך להעמיד מלוכה חדשה בישראל, קח שמלה חדשה בגודל אחר, בצבע אחר, הנה, צא לדרך. לא, הוא אומר לו, אתה מקבל לידיים שלך 10 קרעים, והוא, שלמה או בנו, יקבלו 2 קרעים, ואתם תישארו קרעים. כלומר, בעצם התיקון, אני אומר, ההצעה, או העונש שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן, זה בעצם איזה מין קריאה להרגעה. אם ממלכת שלמה הביאה אותנו לאיזה מין סי של מתח, גם באחדות, וגם בכינוס, וגם בשאיפות, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, מה שצריך לעשות, בעקבות הניסיון הזה שככה עלינו לגבעי גבעים וזה לא יצליח, מה שצריך זה איזושהי תקופה רגועה. תקופה רגועה. תקופה שבו לא יעסקו לתקן את כל העולם, ולא יעסקו בדברים הכי זה, פשוט תקופה רגועה. ואיך אפשר להשיג תקופה רגועה? כדי טיפה לאושש את הדברים, עד שאפשר יהיה שוב פעם לנשום ולאחד את הממלכה מחדש. איך אפשר להשיג את הרגע הזה? פשוט לפצל. ברגע שיש מלך ועוד מלך, בעצם מה זה אומר? שאין מלך. אין מלך. זה בעצם אומר, בגדול, זה בעצם אומר שכל האנרגיות מעכשיו, אם שלמה השקיע המון אנרגיות בחוץ, אם שלמה בעצם לקח את כל הכוחות של כלל ישראל כדי לתקן את כל העולם המלכות שעדיין, והדבר הזה לא הצליח, אז עכשיו מה שרוצים זה פשוט להוריד מתח. להוריד מתח, להפסיק להתעסק עם כל המסביב, להתעסק יותר פנימה, דור אחד, שני דורות, אולי שלושה דורות, עד שהדברים טיפה יתוששו, עד שנחזור חזרה לעצמנו, עד שהעיניים שהסתנברו מהאור הגדול של תקופת שלמה יתעדלו חזרה לאיזושהי ראייה, ואז ננסה לבנות את זה מחדש. זו העצה. זו העצה. בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עושה דרך אחיה, זה מוריד את המתח. המתח לתקופת שלמה שהוא היה בגבלים הכי גדולים, יש כאן ירידת מתח. איך ירידת המתח? על ידי פיצול הממלכה. ולכן זה קרעים. אף אחד אין לו שלם. לי יש חלק, ולך יש חלק. כשיש לך משהו שלם, אז אתה יכול להגיד, אני יוביל אותו, יעשה אותו, ייקח את הממלכה לזה כיוון אחר. אתה לא מלך באמת. גם אתה לא מלך באמת. לכל אחד מכם יש חלק, יש כמה קרעים.
למה למה שלא מוריד
שלמה
לגמרי?
אה?
למה שלא מוריד את המלכה משום?
אז זה בדיוק העניין, מפני שאין הצדקה להוריד את שלמה לגמרי, כי שלמה זה לא שהוא... זה כמו ש... מה?
יש שם עוד כל העם המלאכים, אשר משה לא...
יש בועה לדוד אביב.
יש ברית.
יש ברית. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את הפסוק. זה מזכיר לי את הפסוק שקראנו בפרשת משפטים, רש"י פירש אותו. וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, ואם מזבחי תיקחנו למות. נכון? אז רש"י מפרש, מה זה וכי יזיד איש על רעהו להורגו? ומה שהיא אומר, זה שליח בית דין שהיכה, נכון? זה הרג, או זה הרופא שהרג, שהוא פטור. פטור מעונש מוות. זה האדם היחיד שהוא הרג בזדון, כלומר, לא, זה לא היה בשוגג, זה לא שהוא לא שם לב, הוא עשה מעשה. אבל בכל אופן, הוא פטור מעונש מוות. למה? כי הוא היה, זה היה תוך כדי תהליך התיקון, כן, במיוחד נגיד רופא עשה ניתוח, עשה ניתוח, ניסה להציל את החולה. בסוף החולה נת לו בידיים, נו, אז מה? אז בעצם שלמה, הוא הלך כאן למהלך עצום של תיקון עולם מלכות שדי. המהלך הזה לא צלח. מהסיבות שדיברנו ולא גם מסיבות אחרות. זה לא סיבה להדיח את שלמה. זה לא שהוא, כן, זה שלמה הוא כמו מין תואב בדבר, תואב במלאכתו. או כן, או. זה כן סיבה להוריד. להוריד. המתח הגבוה הזה, שעם ישראל היה בו, תחשבו, מדובר פה על 40 שנה, שלא היה בהם רגע אחד דל. פרויקט אחרי פרויקט. בניית בית המקדש, בניית בית המלך, הניסוי נמבט פרו, בניית המילו, זה מתח כזה. אנחנו גם נראה לפרק הבא, עם ישראל אומר חלס, אנחנו צריכים קצת לנוח, אנחנו צריכים קצת שתוריד מאיתנו את העומס הזה, המתח העצום הזה. זה בעצם המכוון בפיצול הממלכה. פיצול הממלכה לזמן מסוים, דרך אגב, הם ידעו את הזמן, 36 שנה. זה משך הזמן שהממלכה צריכה להיות מפוצלת, והם ידעו את זה. פיצול הממלכה לזמן מסוים, הורדת המתח, נתינת קרעים לזה וקרעים לזה, כדי... כן, אולי אני אתן איזה משל ודוגמה, כן? יש פלוגה בחטיבה 188, נקראת פלוגת זאבים. שמעתם על הפלוגה הזאת פעם? פלוגת זאבים. אז זה רק השם, אתם יכולים להבין שעדינות, זה לא החלק החזק שם בפלוגה הזאת. וכל פעם מנסים לתקן את הפלוגה הזאת עם איזה מנפח, לא הולך. מה, בסוף מה עושים? יאללה, איפה, פרקים אותה. פרקים את כל החיילים, מפזרים אותם בכל הפלוגות, זהו. סוגרים את הפלוגה, מקימים אותה מההתחלה. משביטים אותה לאיזה חצי שנה, ואחרי זה מקימים אותה מההתחלה. לפעמים, כדי לתקן איזה משהו, צריך לפצל אותו, להרגיע את העניינים, ואז לבנות את זה מההתחלה. זה בעצם מה שקורה כאן. עכשיו, זה חשוב מאוד ההגדרה הזאת, בגלל שזה מגדיר לנו עכשיו, וזה המשל, שהחייה בעצם נוקד בה, הוא קורע את הקרעים ואומר לירובעם, תבחר. עשה רק קרעים, אבל יש לך רק קרעים. רק קרעים, אתה לא שלם. וגם הוא לא שלם. ממלך אחד, נהיו כאן שני מנכ"לים. זה מה שנהיה. ותהיו עסוקים בתיקון הפנימי, ובעוד דור או שני דורות או משהו כזה, נראה מה נעשה. אנחנו נגיע לדור הזה שבו הממלכה הייתה אמורה להתאחד, אנחנו נראה שזה לא קרה וננסה להבין מדוע, אבל יש דור כזה והוא לא רחוק. עכשיו, מה יוצא? עכשיו יוצא שהניסיון, אז מה הניסיון? במה ירובעם ייבחן? מה יקרה שירובעם עשה את הישר בעיני השם? תשובה, אם ירובעם יקבל על עצמו את שליחותו של הנביא אחיה השילוני ולא ינסה להשתלט. לא ינסה להשתלט. כן, לא ינסה, אלא הוא יבין שיש כאן בעצם, תמיד זה כמו, זה שותפים בעצם. כן, זה שותפים. עכשיו, בשותפים, אתה צריך להיות מסכים, להיות שותף, אתה צריך להבין שאתה רק חצי, ואתה לא הכל, ויש גם מקום השותף שלך, ואתה, בדיוק, אתה צריך להסכים להגדרה שלך כתקופת מעבר. אתה צריך, עוד שנייה, אתה צריך להסכים את זה שאני מעבר, אני לא אהיה לעולם המלך היחיד כאן, כי זה התקופה, זה הניסיון. זה הניסיון. אני עכשיו קיבלת משימה להעביר את העם את התקופה הזאת, כדי שמישהו אחר, לא אתה, מישהו אחר יוכל לאחד אותם. זה הניסיון של ירובעם. כלומר, אנחנו ננסה לבדוק את זה בהמשך, אנחנו מיד עוברים פה לרחבעם, וקצת ייקח לנו עוד קצת זמן להגיע לרובעם, אבל אנחנו נצטרך לבדוק האם ירובעם עומד בניסיון הזה, האם ירובעם מקבל על עצמו את, את השליחות הזאת של אחיה, כל עוד הוא ילך על פי השליחות, אז תהיה לו שלוי הבטחה מן הנביא להצלחה. אבל השליחות בעצם אומרת שירובעם אסור לו לנסות, אסור לו לעשות שני דברים, אסור לו א', ליצור פירוד בין החלק שלו לחלק של, 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 של יהודה, אסור לו ליצור פירוד, אלא בעצם שני חלקים שצריכים לעבוד ביחד, במקביל עד שהם יזכו להתאחד, אם אתה רוצה שהם יתאחדו, אז אל, אל תעמיק את, את ההפרדה. בעצם הקרע הוא רק קרע ברמת השלטון, זה לא מלך אחד שמנסה להמשיך את המהלך, אלא זה שני מלכים שכל אחד כאילו יותר דואג פנימה, והדבר השני, אסור לך לנסות להשתלט, ודאי על, על הצד השני. כן? זה בעצם הניסיון הגדול של ירובעם. אני כבר מזכיר לכם את המדרש, שהוא נועד בתקופה יותר מאוחרת, ברצף של הגרף, של הזמנים, אבל כשירובעם כבר מרשיע, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא חזור בך, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי מטיילים בגן עדן. מה ירובעם שואל אותו? מדרוש. מי בראש? מהשאלה אתם כבר מבינים את הכיוון, כן.
ואין לו גם בן אחד במסכים מתעשת זה כקראים,
וזה הוא בן
גם
דבר מה. אתה נותן כבר, אנחנו נראה את זה, זה איפה שם בפרק הבא. שאו, כן, אוריה, אחיתי. מה? כי הוא עובד מאוד במלכות. מה עד? הוא הוכיח אותו לזה כולם.
הוא
הוכיח אותו
ברבים.
בסדר?
רב,
אולי גם סימן הקראים
ומראה לשלמה
שלפני
שאתה מתחיל לחבר את כל העולם,
צריך להתעסק פנימה
בתוך ישראל. אולי מה
שבהקשר לעונש. אז אני טוען שזה לא מראה, אלא זה התגובה. כלומר, שלמה התעסק בתוך כלל ישראל, אבל העניין הוא שהוא הלך עד הסוף, וניסה לקחת את, את התקופה שלו לקצה הכי רחוק ולתקן את הכל, וזה לא הלך. עכשיו, כרגע לא משנה למה זה לא הלך, זה לא הלך. אז עכשיו צריך להחזיר את הדברים לפרופורציות. לאט לאט, להוריד את המתח, לצמצם את, את ההשפעה, להתכנס פנימה, כי אם, תמשיך באותו מתח, זה יתפרק לגמרי. זה לא יחזיק מעמד. כי מתחילות כמה השפעות זרות, אתה צריך להתכנס פנימה, להפסיק עם כל הבריתות האזוריות, להפסיק עם כל ההשפעה הזאת, להתכנס פנימה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? הרי אם, יהיה מלך אחד שעולה לשלטון אחרי שלמה, ימשיך. מה אם נאמר? הוא רוצה להמשיך את אבא שלו. הצורה היחידה זה בעצם ממלך אחד להפוך לשני מלכים. והביטוי שני מלאכים הוא סתירה פנימית, אין דבר כזה שני מלאכים, זה רק, המלך זה מונוליט, זה שליט יחיד, זה ההגדרה הבסיסית של מלך, שרק הוא מלך.
זה מראש גורם למתח.
מה זה?
זה מראש גורם למתח.
זה לא גורם למתח, זה הניסיון. הנה חינם, זה הניסיון. כשאומרים לך, תשמע ידידי, אתה לא תהיה מלך, אתה תהיה חצי מלך, כזה, משהו כזה, והתכלית שלך זה להעביר את הממלכה לבא אחריך כדי שהוא יאחד את המלוכה. זה ניסיון של ענווה. ניסיון של ענווה. ולא כולם עומדים בניסיון הזה. אנחנו נראה,
איזה תכונות היו לירובעם שדפקו אותו
בכלל? התכונה היחידה שהייתה לירובעם שמופיעה בכתוב, חז"ל מדברים על זה שהיה איש מלחמה וגיבור חי ותלמיד חכם, התכונה היחידה שהייתה כאן בכתוב זה שהוא הוכיח את שלמה. שהיה לו את האומץ לבוא להגיד לשלמה, מה שאתה עושה, שני הדברים האלה הם לא בסדר.
אנחנו עם האמת שלו.
כן.
השאלה
אם הסיפור הזה לעתיד לבוא, השאלה
היא
איזה דרך צריך לעשות כדי להגיע לתיקון המלכות שעדיין כמו שלמה, שבעצם דרך שלמה היא לא נכונה, על פי הלב. המסקנה היא שאין אפשרות, אנחנו למדים משלמה, שאין אפשרות לתקן את העולם תוך כדי דילוג על השלבים שהתורה מסדירה אותנו בהם. כלומר, כשהתורה מצווה על, המלך לא להרבות סוסים, לא להרבות נשים ולא להשיב את העם מצרימה, זה, תמיד בצורת ההשפעה צריכה לעשות באמצעות הכלים האלו. שלמה דן את תקופתו כתקופה שהיא אפילו חורגת מה אני הרבה ולא אסיר, אני כאילו הוא דן את זה כסוג של סייגים שלא שייכים בתקופתו הדרמטית, אבל אי אפשר להגיד שהוא שזה הייתה עבירה, אלא זה היה, ניסיון לתקן את כל העולם. שלמה הלך בגדול, וכל סטייה שם היא, מאוד משמעותית. טוב. אמנם עוד הערה אחת לגבי פרק י' א', יש כאן משמעות בפרק י' א', שבמידה וירובעם יעשה הישר בעיני השם וכו' וכו', אז הוא יהיה מלך תמיד, כן? והאם תשמע, פסוק למד ח', והאם תשמע את כל אשר הצווך, והלכת בדרכי, ועשית הישר בעיני לשמור חוקותיי ומצוותיי, כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל. כלומר, יש כאן בעצם סוג של הבטחה, שאם ירובעם יהיה נאמן לשליחות שהטיל עליו אחיה השילוני, כלומר, אם תהיה בו את מידת הענווה המספקת, לא לנסות להשתלט, אלא להבין שהוא חלק, השכר לזה יהיה, שמה? מכיוון שהוא הוכיח ענווה, השכר לזה יהיה בעצם שאת אותו מבנה, שאם היינו ראויים, היינו זוכים למבנה דוד המלך, שדוד הוא מלך ויונתן, הוא המשנה. אתם זוכרים את הפסוק הזה? אתה תהיה למלך, יונתן אומר לדוד. אתה תהיה למלך ואנוכי לך למשנה, והפרשנים שם אומרים שזה כמו שתפקיד המלך היה עובר בירושה, כך תפקיד המשנה יעבור בירושה. אתם מבינים? כאילו, היום יש תגיד מלך, המלך הוא, זה השושלת, זה המשנה, זה תפקיד, זה פונקציה, עם אחד אתה, עם אחד אחר, כאילו זה, את מי שהמלך בוחר למנות. אבל לא, אם היינו זוכים ויונתן לאמת בקרב, אז בעצם הייתה נציגות קבועה לבניה של רחל, בדמות התפקיד שנקרא משנה למלך, וזה היה עובר בירושה. אז היא כאילו אותם, כאילו תמי מלכות בתוך מלכות, משהו כזה. זה בעצם חזרה של הניסיון ההוא. כלומר, אחיה השילוני אומר לירובעם, אם תעמוד בניסיון, אם לא תנסה להשתלט, אם תקבל את, את התפקיד שלך כאחראי על מספר קרעים לא שלמים, ותהיה ענב לכל אורך הדרך, שכרך יהיה שען ותן יקבל גם נצחיות. בית נאמן, אתה תהיה אחראי על ישראל, אתה תהיה אחראי, אתה תהיה בעצם המשנה לדוד, לבית דוד, אבל משנה כזה שעובר בירושה. מתי? כשהמלכות תשוב ותתאחד בדור שלך או בדור שאחריך או משהו כזה. אז כך שבעצם נמצא שהכתב המינוי של ירובעם הוא כתב מינוי מאוד מאוד מדויק, אבל גם מאוד מאוד קשה. זה כמעט משל אומרים לו לאדם, שבור את החבית ושמור את יינה. נותנים לאדם את עמדת ההשפעה, נותנים לו את עמדת המנהיגות, אבל אומרים לו, אבל עם גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים, והניסיון, האם ירובעם מצליח לשמור על גבולות הגזרה האלו או לא. אנחנו נראה את הדברים האלה בעזרת השם בשיעור הבא. השם יברך אתכם בכל הברכות, חזקו ולאמץ לבבכם.